ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
אנחנו היינו בפרק חמישי, כמדומני.
פסקה זין.
כן, והנה, עכשיו אנחנו עוברים, כמו שאמרנו, אחרי שלמדנו את שורשי המציאות, את העולמות השורשיים של בריאה, יצירה, עשייה, אנחנו כעת עוברים ללמוד איך גם לכוחות הרע, איך יש להם עולם שורשי. והנה, ביות שגזרה חוכמתו יתברך שיהיה בעולם מציאות הטוב והרע, כמו שזכרנו, הנה תחילת עניין זה צריך שיהיה בכוחות האלה השורשיים, ואחריהם יימשך הדבר בשפלים. גם לרע חייב להיות שורש בעולם, כמו שאמרנו שהרי כל הנבראים הם כולם מושרשים בסדרי חוקיות שקיימת בעולמות הרוחניים. אז לא יכול להיות שאם הקדוש ברוך הוא יצר את הרע כחלק מתוכנית הבריאה, שגם בו יש מידתיות של יותר ופחות, כמה הטוב שולט על הרע וכמה הרע חלילה יכול בתוך סדרי העבודה לשלוט על לאטום את הטוב, לא לשלוט, אבל לעכב ולהפריע. אז כל זה חייב להיות חלק מהחוקיות שהושרשה בעולמות הרוחניים. והנה סדרה חוכמתו התברך את הכוחות הנבדלים, שורשי הנבראים שזכרנו, בסדר ובתכונה, שיפול בהם כפי מה ששייך בהם תיקון וקלקול. שימצא בהם מצב טוב ולא טוב, שורש טוב וגם שורש ההפך, ואמיתה טוב המצב יהיה, שיהיו בהכנה לאור באור פניו יתברך ויעיר להם, ואופקו שתחסר מהם ההכנה הזאת ויתעלם מהם בתולדות תיקונם בשפלים, הוא הטוב בהם וההפך בהפך. כן, אנחנו בעמוד 41 בפרק A עוד ז'. אז מה שלמדנו כאן עכשיו, אנחנו אחרי שכל הפרק הזה עסק בחלקי הבריאה, ובסופם של דברים היסוד הכי חשוב שלמדנו זה את חלקי סדרי העולמות, אצילות, בריאה, יצירה, עשייה, זה מה שהרמח"ל כאן רצה ללמד אותנו, ושכל העולם שלנו הוא ענף של כל סדרי העולמות השורשיים. כעת הוא רואה חשיבות גדולה להסביר לנו גם בעצם המרכבה השנייה שנקראת מרכבת הסיטרא אחרא, שיש לה סדר מקביל, זה לעומת זה עשה אלוקים, סדר מקביל לכל כוחות הקדושה, וגם הם מושרשים בעולמות האלו העליונים. כמו שהוא מתכוון, למרכבה הזאת הוא מתכוון, יש שורש לכל הנמצאים. וצריך שתדע, כעת הוא רוצה להבדיל בין היחס שלנו אל הטוב ליחס של מציאות הרע. כי הנה, אף על פי שבאמת סיבת כל ענייני הטוב בכל מקום שהם פירוש, בין בכוחות, הכוונה היא השורשיים, בין בתולדותיהם בעולם השפל שלנו, הנה הארת פניו יתברך כמו שזכרנו, וסיבת הרע בכל מקום שהוא הלם הארתו, שהרי כל דבר רע, כל דבר של חיסרון לא יכול להיות חלילה מיוחס אליו, שהרי הוא שלם מוחלט, אלא רק אל אסתר פניו. אמנם לטוב יתואר האדון ברוך הוא בשם סיבה ממש לכללה ולפרטיו, כל דבר טוב בעולם הוא מיוחס אל עניינו השלם, כמובן, לפי עמידה והשיעור והגבול שהטוב הזה יכול להופיע בנבראים. אבל כבר ראינו למעלה בפרק שני, אם אתם זוכרים, שכל דבר טוב, דהיינו, מידה טובה שיש בנו, היא ממש ענף מענפי שלמותו יתברך. כמובן, הערה ממנו. לא חס ושלום שאנחנו נזהה טוב שבערך שלנו אליו בעצמו חס ושלום. הוא לעולם בלתי מושג, ואנחנו מוגבלים. אבל עד כמה שטוב שלו יכול להופיע בסדרי בני אדם, אז זה מופיע אצלנו באופן כזה. טוב חיצוני זה שפע אנושי, פרנסה טובה ובריאות איתנה, כל מה שיש לבני אדם. אחר כך באופן יש דברים רוחניים, שלמויות נפשיות שמופיעות בסדרי עולם עבודה, ואנחנו מזהים אותם כמו מידות טובות, כמו השגה באהבת השם וכן הלאה, השכלה. ויש דברים שהם הטוב האמיתי שיופיעו רק בסדרי עולם השכר. שאז זה יהיה הערת פניו ממש, וגם שם זה יהיה רק בערך הנבראים להשיא כמובן. אז הוא אומר, אבל כל מה שיש טוב בעולם, הוא תמיד מיוחס אל שלמותו בעצם. אבל הרע, אפילו שהקדוש ברוך הוא מעיד על עצמו בפסוק, יוצר אור ובורא חושך, עושה שלום ובורא רע, אני השם עושה כל אלה, אבל לא נתראו סיבה ממש. כי אמנם אין הקדוש ברוך הוא מייחד שמו על הרעה. זה לשון חז"ל במובא בילקוט, כמדומני בספר מלכים. אלא, העלם אורו והסתר פניו, יחשב לשורש לו. כי זהו סיבתו באמת, וזה על צד העדר הטוב. העדר שלמותו הולידה את מציאות הרע. אבל לפרטי עניינו במציאותם, הנה יעדון ברוך הוא שהוא כל יכול ואין ליכולתו מניעה ולא גבול כלל, ברא שורש ומקור פרטי, מכוון בו התכלית הזה של הוצאת פרטי ענייני הרע כפי מה ששיערה החוכמה העליונה, היותו מצטרך למצב הנרצה באדם ובעולם, ומה שאמר הכתוב, יוצר אור ובורא חושך, עושה שלום ובורא רע. אז בשעה שהעולם נברא, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום. יחד עם יצירת כל השלמויות נוצרו שורשים לארבע קליפות הסתרא אחרא שעומדות כנגד ארבע אותיות הוויה, תוהו ובוהו וחושך על פני תהום, שעניינם לעמוד מנגד לקדושה לפי סדרי בחירת בני אדם.
גם למטרה, או לאותם, לא תחליט.
איך ייתכן אחרת? הרי שורשם הטוב האמיתי, אין לנו שני שורשים לעולם. האם יש אפשרות תיאורטית חלילה לחשוב, מתמטית, נעשה חשבון מתמטי, האם יש אפשרות שיש לרע שורש פרטי בלתי אפשרי? שהסיבה הקדומה הראשונה היא השלמות בעצם. היא לא יכולה להיות חסרה. אז על כורכך שכל הרע נעמד רק לתכלית כל מדי אביד רחמן על איתו אביד. שהרי וירא אלוקים את כל אשר עשה והנה טוב מאוד זה יצר הרע, כי בלי הרע לעולם הנבראים לא היו יכולים להשיג את שלמותו. אין שום אפשרות להשיג טוב אלוקי בלי מציאות הרע, כי הרע מאפשר צד שני, מאפשר בחירה, ורק באמצעות בחירה אנחנו יכולים להיות בעלי הטוב.
זה הסתר פנים שנועד להארת פנים?
בדיוק, כן, ממש כך, כן.
אז איך זה מסתדר שלאחר חטא אדם ראשון, יש גם גוונים אפורים בתוך התחום הזה של הרע, ולא בריא, לא בריא לאדם שבאותו רגע שהוא עושה מעשה משוים שהמעשה הזה מזיק לו?
לא, לא זכיתי להבין מה אתה אומר.
לא, אני אומר, לפני החטא, הרי המהות הטובה היא טוב ומהות רע היא הרע.
גם היום? אני לא רואה הבדל למה אתה אומר לפני החטא אחר החטא.
כי היום אדם יכול לראות, לדוגמה, באיזון מידות לצורך העניין, בדברים קיצוניים למעלה יותר, רק דבר לכאורה טוב לצורך
העניין.
כאילו דברים, איך, למה ההסתכלות האנושית השתנתה לקצה הזה, כאילו, בתחומי ההתייחסות?
או שיש טוב וזהו, או שיש רע. אנחנו רואים היום שיש משהו שעובר את הטוב.
מתכוונים לבלבול שאדם יכול, כמו שהמסילת ישרים אומר, תשת חושך ואילילה, שהטעות השנייה קשה מן הראשונה, שמראה לו עץ שהוא עמוד עמוד שהוא עץ.
בדיוק.
מצוין.
אבל יש אמת ויש שקר.
אז אתה שואל למה זה קרה בסיבת החטא? למה נוצרה אפשרות של אוי, אומרים לרע טוב ולטוב רע? זה חלק מההטייה של שליטת הרע בעולם, מהרגע שחטא אדם הראשון גרם לו. שהוא קיבל שליטה על העולם, דיינו אפשרות של הטיה, אז נעמדו בעולם סדרי הטיות אמיתיות, שבני אדם משתכנעים בה שהרע הוא טוב.
זה התחום האפור שאתה אמרת.
כן. נכון מאוד.
למה הוא רוצה לומר שמצד השורש זה רק חיסרון של הרע הטוב, מצד הענפים זה כבר יצירות שזה כבר יצא. יכולה אפשר לומר שגם הענפים זה מדרגות שלנו של חיסרונות, חיסרון כזה, חיסרון כזה,
אבל עינינו רואות,
חיסרון של זה.
היה נוח להגיד כך, אבל עינינו רואות לא כך. אנחנו רואים שהרע הוא מציאות אמיתית. יש מלאכי חבלה, מישהו יצר אותם. יש חיידקים מזיקים, מישהו יצר אותם. קשה להגיד שהרע בעולם הוא רק היעדר טוב. הוא ממש מציאות של רע. אם זה היה רק בחירת בני אדם, אז היינו איכשהו סובלים את זה. אבל זה מעבר לבחירת בני אדם. יש בעולם מציאות ממש של רוע.
זה מה בקליפות שאומר, זה השורש
של רוע. ברע השורש של רוע. רוע חרבה ענפים. אומר, בריאת השורש הזאת בתרגום שלנו, לעולם חייב להיות שהוא נוצר מהעלם, ולא יכול להיות ששלמות תוליד חיסרון. אבל גם בתור תפקיד הוא חיסרון. שהיום חלילה כואבת לי האצבע בתור איסורים הכי קלים, היא משמשת תפקיד, אבל הרע נשארה. לעולם לא נוכל לשקר את עצמנו ולהגיד שרע הוא טוב.
זה ענפים גם עצרו מהקדש מחוש שהוא יצר דברים רעים. ממש, או מצד הענפים עצרו מהשלמות נוצרה החיסרון. או מצד השורש.
יש לעולם רק שורש אחד שהוא השלם, המוחלט. המוחלט הזה, עד כמה שנוכל להגיד בלשון מושך, מתנצלים שמדברים כמובן לא במחשבה אנושית, אבל עד כמה שגזרה חוכמתו התברך, שהשלמות המוחלטת תוכל להגיע לנבראים, רק אם יהיה גם צד שני של אפשרות של רע. אז צריך עכשיו ליצור את הרע. והרע הזה חייב להיות גם מציאות אמיתית. כי אם לא יהיה לו מציאות אמיתית, הוא לא יעמוד זה לעומת זה עשה אלוקים. אם זה רק פיקציה וזה רק אחיזת עיניים, אף אחד לא יקנה את השקר הזה. ולצערנו הרב, סדרי הטיה מאוד 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 רציניים. שמעמידים לנו ממש אפשרות מידתית לבחור בטוב. למה? כי כל זה לתת לנו את הזכות שבשעה שנבחר בטוב, הבחירה שלנו תהיה רק שלנו. אם הדברים לא יהיו שקולים, הבחירה שכבר לא תהיה שלנו. אז כל זה כמובן רק לתכלית הטוב. אבל צריך כעת להיווצר מציאות של רע. אז כעת, איך אפשר שמשלמות מוחלטת תיווצר מרכבה שלמה של רע? אז אנחנו קוראים לזה סדרים בסדרי העלם, סדרי העדר. העדר השלמות מאפשרת לצורך תכלית הטוב, שיהיה זמן מוגבל בעולם ראשית אלפי שנים בתוך נצח, ששם יהיה גבול מסוים שהרע יוכל לשלוט בו. כביכול לשלוט. הכוונה היא תחת השליטה הטוב, אבל הוא מקבל אוטונומיה שנשלטת, בערך כמו הרשות הפלסטינית. אפשר לקרוא לזה שליטה, זה לא שליטה, אבל איזושהי אוטונומיה מסוימת שיכולה להזיק במידה מסוימת. עכשיו, לאיזה נקודה אתם עומדים? הנקודה היא הפילוסופית, איך מטוב יצא רע? מה הנקודה?
אני כן אגיד, יכול להגיד שהרע הוא התחיל את הטוב, אז זה לא
לטוב. אף פעם רע לא יהיה לא טוב. רע הוא חיסרון, וחיסרון ושלמות הם שני הפכים. אבל לטוב.
זה עדיין בתוך טוב, זה עדיין יכול...
שליטה, תחת שליטה טוב. אבל הוא רע, הוא רע מוחלט.
לא זמן אפשר לזה מוצר מהטוב רע.
אז זו כבר שאלה פילוסופית. איך יכול להיות שמשלמות ייווצר רע? אז הרמח"ל עונה על זה בדעת תבונות עד כמה שאנחנו יכולים להשיג. שבאמת זה כיוון שהרצון שלו רוצה להביא אותנו אל הטוב ומכריח שתהיה אפשרות כאן של רע. אז בדרך העלם... אז באמת נוצרו באמת בעולם השורשים, העולם השורשי, שם האסתר פנים הוליד באמת מציאות חסרה, והשורשים החסרים הולידו מציאות ממשית של רע. ככה הוא מפרש את זה, עד כמה שנוכל להבין. אבל כמו שהוא אומר, זה בדרך כל יכולתו. כיוון שזה למגמת הטוב, בדרך כל יכולתו הוא יכול היה ליצור מערכת שעומדת נגדו. כמו שגם לנו מאפשר לנו היום כיום הזה לבחור תיאורטית חלילה ממש בניגוד לרצונו. הדבר הזה היה צריך להיות באמת בלתי אפשרי. איך נברא שנוצר מסיבת רצונו יכול לעמוד ולחלל שבת בפרסיה. הדבר הזה הרי ממש אין לו מילים. אבל כל זה כדי לאפשר את המגמה הסופית, אז יש מידת ערך אפיים שמאפשרת שוב פעם אוטונומיה קטנה, שאדם מסוגל לזמן מוגבל ללכת בניגוד, וכל זה כמובן תחת שליטת המטריה הגדולה של הטוב השלם. גם זה מונהג בהנהגה הכוללת כל הזמן תחת שליטת הטוב השלם. גם הרשע הגדול, הרשע המוחלט שעושה את הדברים להכיס. כן.
אז גם המציאת ישרים מתייחס לזה בתור הרב דר. אז מה זה בעצם העדר? העדר הרע, העדר הטוב, אז איך הוא? אז אם הוא מתייחס לרע בתור ההדר הטוב. איך יכול להיות שיש לו מציאות ממשית ולא, ולא פיקציה שלייתית? אפילו, אפילו בלשון זה לא מסתדר.
סיבתו ההדר טוב, אבל בסוף נוצרה מציאות של מציאות רע. מזה לא נוכל לברוח. רק בתור סיבה, ביחס לעניין האלוקי השלם, אנחנו קוראים לזה הסתר פנים. אבל אחר כך רצונו הוליד מתוך אותה הנהגה מציאות של רע ממש. אבל צריכים להבין, כשאנחנו מדברים על מציאות של רע, אנחנו לא רואים את זה, את מציאות הנמצאים, אנחנו לעולם לא רואים את זה כניגוד לעניין אלוקי. כי עניין אלוקי לא שייך בכלל, לא נופל בו לא מקום ולא גבול. אלא מבחינה רעיונית, הדבר הזה, אם הדבר הזה לא משרת את הטוב, הדבר הזה נראה סותר. אם זה לא היה תחת שליטת המגמה. אם זה תחת שליטת המגמה, זה שיש מציאות של רע, זה לא סותר את מציאות השם יותר מאשר שיש בכלל עולם גבולי כאן בעולם. כמו שגבול בעולם הנבראים, זה רצונו שיהיו בעלי גבול, וזה לא סותר את הגדרתו העצמית של הבלתי גבול, ככה גם רע. לא סותר. אם הרע היה, זה מקבל שליטה עצמית, זה היה סותר. אבל אם הרע לא קיבל שליטה עצמית, אז אין סתירה שיש מציאות של רע בעולם.
שליטה עצמית בעצם זה עבודה זרה.
נכון. גם מציאות שליטה עצמית של טוב זה עבודה זרה. השמש היא די נחמדה. ומי שנותן לה שליטה עצמית, אז זה עבודה זרה. והנה השורש הזה, עכשיו הוא בא לתאר לנו מה גדרה של מרכבת הסטרח? והנה השורש הזה הוא כלל כוחות שונים. השתלשלו מהם ענייני החיסרון והרעות כולם בכל בחינותיהם. כל מה שיש חיסרון או רע בעולם, הכל מיוחס רק למרכבה הזאת. בין מה שנוגע לנפש, כוונה היא נפש הוא מתכוון פה לנשמה, בין מה שנוגע לגוף, שזה הגוף שהוא אומר פה זה כולל את הנפש השפלה, בכל פרטיהם למחלקותם. ועוד נדבר מזה בחלק השני בסייעתא דשמיא, שם נדבר על הנושא של ההשגחה. והנה, כלל הכוחות האלה מתנהג לפעול או שלא לפעול בין בכולו בין בחלקיו, אחר ההלם אורו יתברך שמו והסתר פניו. כי כפי שיעור ההלם, כך בשיעור זה תינתן שליטה וממשלה אל כלל הכוחות האלה, או אל חלקים ממנו שיפעלו. והנה, בהתגבר הכוחות האלה ובמושלם, ייכחש כוח הטוב והתקלקל מצב הכוחות שורשי הנבראים שזכרנו, והתחלשו הם וענפיהם. ושוב פעם אתם רואים כמה פה קריטי להבין את ההקדמה שמשהו לימד אותנו בתחילת הפרק. למה היה חשוב לנו כל כך לדעת שיש עולמות בריאה, יצירה, עשייה? כי אם בעולם היה רק הוא יתברך ואנחנו, לעולם לא היה שייך להגיד שכוחות הרע מכחישים את עניינו, הרי הוא שלם. אבל כמו שאמרנו, הוא העמיד עולם במערכת חוקים שיש בריאה, יצירה, עשייה, וכנגדה עומדת מרכבת הסטרעך, ויש מאבק הזה לעומת זה עשה אלוקים, זה לא הוא יתברך, אלא מערכת החוקיות של העולם עומדת זה לעומת זה. יש חוקים של טוב ויש חוקים של רע. וכשאדם בוחר, אז הוא יכול לפעול תנו עוז לאלוקים, שזה גם למערכת הנבראת, והוא יכול חלילה להכחיש פמלה של מעלה וצור ילדך תשי. אבל זה הכל לא מתייחס אל עניינו העצמי. אלא הכל למערכת הנבראת, התוכנית שלו בעולם, היא כבוד השם לעולם, ישמח השם במעשיו. הכל אנחנו מדברים רק לרצונו המתגלה לעינינו. שם אנחנו או המתגלה או השורשים שלא מתגלים, אנחנו יודעים אותם בדרכי המסורת והקבלה. ושם במערכת הזאת יש יותר ופחות, שם המעשים שלנו משנים. באצילות, שזה עולם האצילות שהוא מיוחס לעצם עניינו, שהוא אלוקות גמור, לא יגורך רע. אי אפשר לפגום שם, אי אפשר לקלקל שם. האצילות היא שליטת הייחוד, שילונו אני הוויה לא שניתי, אתם בני יעקב לא חיליתם. במקום הזה אין שום אפשרות לשום בחירה, בעל בחירה לפגוע. אנחנו פוגעים רק בדרגות שניתנו לנו שם בעולם העבודה, שבו אנחנו יכולים לקבוע לפחות וליותר. יש מערכת ששם אין נגיע, אין מגע.
אבל למה זה לא פוגע? הרי יש נשמות מהעולם הזה, ואם אדם עושה חטא, הרי הוא...
אז עוד פעם, כנשמה של כל יהודי היא מושרשת בכל הקומה. ואותו שורש בנשמת ישראל ששייך אל שורש האצילות, ששם אין מקום יד אדם מגעת, שם באמת הנשמה הזאת באמת, וחשב מחשבות היא בלתי ידח מנוידח. אותו החלק הוא באמת חלק בלתי משתנה. באותם חלקים שיש שינוי, שם נופלים כל הקלקולים והאיסורים, והתיקונים שצריך לעבור.
יש עולם שהוא יותר מעולם
יש, ה... כן, אבל מבחינתנו זה רק סדרי הנגותה והתברך. אנחנו צריכים לדעת, אנחנו מדברים במושגים שנלמד אותם בשנים הבאות, סדרי תורה, אבל חשוב לדעת את הכללים. בסדרי העולמות יש עולם אדם קדמון, עולם אצילות, בריאה, יצירה, עשייה. והעולם שלנו, שהוא ענף של כל המערכת האדירה הזאת שנתגלתה לעינינו. בריאה, יצירה, עשייה הם העולמות היחידים של נפרדים. שם אתה יכול לדבר על מציאות, על חלוקה, אתה יכול לדבר בערכים, כמו שדבר פה על הפיזיקה, אתה יכול לדבר שם. כי זה לא אכפת לי אם זה עצים, או שזה מלאכים או נשמות. מערכת נבראים אתה יכול לדבר כמה שאתה רוצה, עד כמה שיהיה לך מידע. מהצילות ומעלה, זה רק הנהגות אלוקיות שפועלות בנו. ואנחנו קוראים לזה, נותנים לזה שמות וחלוקות, רק כפי מה שזה פועל אצלנו. כי אם זה לא פועל אצלנו, אין לנו שום יכולת אפילו לדבר על המציאות הזאת, כי זה אלוקות בלתי מושגת. ההשגה היא רק כפי הפעולה. לפי ערך הפעולה הנפעלת כאן, אני יכול לתת לזה שם כביכול שם. אין דבר כזה שם. אין שם.
קרב קרב.
זה הכל הנהגה. אין שם. צריכים לדעת, אין כזו מציאות עולם הצילות. אין דבר כזה. אין. זה אנחנו קוראים לזה, כמה שנאצל מכבודו להניג אותנו, אנחנו קוראים לזה כך. אז יש לזה עולם יותר גבוה, לא תרוויח, כי אין כזו מציאות של עולם גבוה, אלא סוג הנהגה יותר גבוה, סוג לעולם, המחל אומר, עולם אדם קדמון זה שורש הנהגת הנצח, הנהגת השכר, עולם הצילות זה שורש להנהגת הקדוש ברוך הוא בשיט אלפי שנים, זה הכל סוגי הנהגות, איך הוא מתנהג איתן?
גם בעולמות של המלאכים זה גם בסופו דבר,
בוודאי, נכון.
זה גם הנהגות, זה הנהגות.
לא, אבל זה הנהגות שמופקדות בידי נבראים.
אבל
אתה
אומר הנהגות זה קצת
מצומצמת. לא, אין לי בעיה שהקדוש ברוך הוא פועל פעולה מצומצמת.
זה
לא הנושא.
זה גם מלאך.
נכון, לא מלאך.
זה כוח, זה צורת פעולה.
זה בין השאר מופקד גם בידי מלאכים, אבל זה יותר מאשר כוח, קשה להגדיר את זה רק ככוח. יש דברים שתגדיר אותם הנהגה האלוקית ממשית. הוא מתנהג איתנו בסוד השיט אלפי שנים. מותר לנו לייחס את זה לעצם, לעצמותו הבלתי מושגת, כי הרי הוא פועל איתנו. את יציאת מצרים, את יציאת מצרים מפעל, צריכים להגיד שזה מלאך? הוא התברך, הנהיג אותנו כך. מה אכפת לך להגיד שזה הוא?
אתה יכול לומר שזה הוא, אבל זה לא הוא.
זה הוא, שאני לא הייתי יכול להשיג אותו אלמלא שראיתי בעיניי את יציאת מצרים. אז אני נותן שם בדיעבד ליציאת מצרים, שם שנקראת הנהגת יד חזקה. כי התגלתה אליי בהנהגת יד חזקה.
אבל הנהגת יד חזקה זה לא הוא, זה הנהגה שלו.
הוא והנהגתו חדן. כמו שאם אני נוהג זה אני, אפילו שאתה רואה רק את שהזזתי עכשיו את הטלפון, אבל... זה לא חלק, זה לא דבר, המחל אומר כמו שהוא בלתי מושג, גם ההנהגה בלתי מושגת. אנחנו משיגים רק את הפעולה, את הנפעל מהפעולה. אבל בשעה שראינו את הפעולה, הבנו איך לייחס את סוג ההנהגה שהוא יתנהג איתנו. אז נקרא לזה פעם הנהגת חסד, פעם הנהגת גבורה, לפי הפעולה שנפעלה. אנחנו יודעים שזה הוא שהוא פעל באופן בלתי מושג. זה יסוד...
גם מלאכים שלי
הבחירה
זה הוא,
כשפעל
דרך מלאך.
נכון. עכשיו, אם נשאל...
אז
לא
פעם אותה נקודה.
לא, בסדר. עכשיו, אם נחשש שאלה חדשה, למה יש הנהגות שהוא פועל אני ולא מלאך, ולמה יש הנהגות שהוא פועל את זה כביכול באמצעות מלאך? לא כביכול, באמת באמצעות מלאך. אז התשובה היא, כי יש הנהגות שהן שייכות למערכת החוקית של העולם, וחוק חייב להיות מושרש בחוקי הנבראים המוגבלים, אז מלאך מוגבל חייב להיות מופקד על חוק המשיכה, ועל חוק הכבדה, ועל חוקי תפילין, ועל חוקי ציצית, שבדיוק כך התקדש האדם. כל זה מערכת חוקים. יש מערכת על, שהיא מהצילות ומעלה, שהיא על חוק, שהיא חופפת על העולם להביא אותו לשלמות, איך שלא יהיה. שתי המערכות האלה, הייחוד והמשפט, המשפט הוא תמיד יהיה מושרש במערכת חוקית, כי יותר ופחות שייך רק בחוק, והייחוד הוא בלתי משתנה. זה כמו נשמה, אמר אבל זה כמו נשמה בתוך גוף. הנשמה מפעילה את כל איברי הגוף. האיברים מחולקים לתרייג, יש להם האיברים. היא פועלת באמצעות המשפט, אבל יש בנשמה מה הנשמה ממלא את כל הגוף, היא אי אפשר להבחין בהבחנות של חלוקה.
אז משה, אז כשאנחנו נראה את הנשמה, אם יהיה דבר כזה, שהנשמה כולה תתראה, תתגלה.
כן.
זה שאתה לא צריך להדאגה מסוימת. זה הכל.
אז עוד פעם, חשוב שאנחנו נדבר רק בשפה שווה. נדבר עכשיו על משל או על נמשל.
נדבר על נמשל, מתוך זה על המשל. אז אנחנו מדברים על יציאת מצרים, זה לא יכול להיות הנהגת יציאת מצרים כהכל. כי זה הנהגה של יציאת מצרים.
נכון.
אז אם יהיה גם הנהגת 6,000 שנה, זה לא הכל.
זה לא הכל, כי הכל, העיקר זה עולם השכר. אנחנו כאן בפרוסדור בדרך לעולם השכר.
אז אני לא מבין מה יש יצא בעולמות של הצלות, שגם זה הנהגות. אבל לא צריך
לתקוד מהפרויבת
בין ההנהגות לבין העולמות
התחתונים
שזה כבר
מרחים. זה היינו, לא, עוד פעם. יש לנו הנהגות אלוקיות, עולמות שורשים של חוקים, של מה נקרא לזה עולם המשפטי של הקדוש ברוך הוא, ששם הוא רוצה לתת לנו זכות יותר ופחות, והעולם השפל ששם פה התולדות היוצאות לפועל מתוך המערכת הזאת. ההנהגות בפועל שהן קורות מתחילות בעולם השורשים ויורדות בענפים אלינו. מי בא להנהגה? הצילות ולמעלה, אלוקות גבור, הוא בעל ההנהגה. איך הוא מתנהג איתנו? פעם בסדר האיחוד שלו, פעם בסדרי המשפט שלו, והתוצאות נולדות כאן בעולם שלנו. אז איפה עכשיו הנקודה שאתם רוצים לגעת?
שלא הבנתי שכל היצירה עשייה זה כל מיני כוחות, כוחות מלאכים, כוחות יותר נמצפים, עליונים, כל אחד נמצא בעולם. מעבר להם זה הוא בהנהגתו. והוא דוגמאות, למשל הנהגת 66,000 שנה או הנהגת יציאת מצרים. אבל כיוון שגם כן זה הנהגות, זה כבר מלאכים, זה כבר כוחות.
זה יגיע אולי באמצעות כוחות פועלים, אבל יש שליטת רצונו עליהם.
כן, אבל זה הנהגות מצומצמות כבר.
נכון, כי הכל בערכנו. כל הנהגה היא בסוף תהיה בערך מבריים מוגבלים.
הם שייכים לעולמות של האצילות כבר. הם שייכים לעולמות.
כי לסוג ההנהגה הזאת נוכל לייחס אותה לעולם יותר עליון. סוג הנהגות שמופיעות אלינו, לדוגמה, בחירת ישראל, ברית אברהם, נייחס יותר להנהגה בלתי משתנה, כי זה ברית שאין לה הפרה. והיין בחוקותיי תלך, הוא נייחס את זה לחוק המשפט, שהוא כן תלוי במערכת חוקית. תלוי לפי סוג הדברים, לאט לאט אנחנו נבנה את המערכת.
נכון, זה בסדר גם שאנחנו כאילו תופסים את זה, אבל באמת תמיד הקדוש ברוך הוא משפיע טוב, זה כאילו איך שאנחנו...
אז עוד פעם, תלוי לי איזה מערכת, עוד פעם.
נגיד...
תלוי, מערכת המשפטית היא באמת משפטית. עצם זה שאתה רואה שיש חסרונות בעולם, אתה רואה שהעולם נתון למערכת משפט. אתה רואה שיש כל הזמן השתנויות, כל המערכת היסודית היא מערכת אמיתית, היא לא מערכת דמיונית. זה חשוב מאוד להדגיש את זה, כי לצערנו הרב הרבה מעמידים את העולם שלנו כפיקציה, והדבר הזה הוא שקר גדול מאוד. אסור לומר דברים כאלה. מישהו יכול לומר שהעולם שלנו אחיזת עיניים? שהכל בעצם חס ושלום, הבחנה אחת, והכל פה בעצם כל מה שאנחנו מבחינים זה רק הטיה אנושית? אפשר לומר דבר כזה? והעולם שלנו הוא מערכת חוקים אלוקית, פיזיקה אלוקית שנעמדה בראשית ברא אלוקים, נעמדו כל סדרי העולם על פי מערכת אמיתית. ומי שמאמין בסדרי בראשית, מאמין שיש חוקיות בטבע ויש חוקיות בתורה. מי שיזלזל בחוקיות הטבע, יזלזל בסוף בחוקי התורה. כי אם חוקי הפיזיקה לא רציניים, אולי חוקי התפילין גם לא רציניים. מה ההבדל? שניהם חוקים. למה אתה בזה מתייחס באחריות יותר מאשר זה? העולם הוא אמיתי. אלא שאתה יודע שמעל כל המערכת החוקית הזאת, יש מערכת רצון שמפקחת, משגחת ודואגת שכל הדברים בסוף יגיעו על כל פנים לטוב. לפי, בשילוב מעשה בני אדם. כן.
נס זה בעצם עקיפה של המערכת.
לא עקיפה. המושג נס זה ביטול זמני, רגעי, או תלוי לפי כמה שהמגמה מחייבת, שהחוק הנברא לא יפריע למגמה העליונה.
הוא יפעל מתוך מערכת יותר גבוהה?
בדיוק. החוק העל מכניע את החוק הנברא. החוק העל הוא חוק שעשו לקרוא לו חוק. זה עצם שלמותו התברך להביא את הנבראים רצונו להיטיב. זה חוק מוחלט. זה לא חוק שאפשר לקרוא לו, הוא לא חוק נברא. הוא חוק בלתי משתנה. אני הוויה לא שניתי. וברגע שיש ניגוד בין החוק הנברא לבין המגמה העליונה, הוא מחייב להיכנע. זה נקרא מושג נס. אבל חלילה, אם לא נגיד כך, אז מה המשמעות של נס? הרי אין משמעות לא לטבע ולא לשום דבר. אז הכל אחיזת עיניים. אז מה המשמעות הגדולה שעשה להיכנס במקום הזה? כלום. הפוך, אנחנו מתפעלים מאוד. ביטול הסדר מראה לנו שהעולם נשלט תחת מגמה. אם אין שום סדר, אז מה כאן, מה יש לנו בכלל לשבח ולדבר? כמה שנהיה יותר אמיתיים עם עצמנו, יותר מחוברים למציאות האמיתית של העולם, נהיה יותר מאמינים. לא נהיה מאמינים אם אנחנו נאפס את העולם.
אבל למה צריך... למה צריך סדר בשביל... למה צריך מהות של סדר אפילו טבעי כדי...
בגלל שצריך להשיג את הטוב בבחירה ועבודה. וזה מחייב עולם אמיתי עם חוקיות של טוב וחוקיות של רע. מדויקת. מדויקת עד הפרט, עד דיוקים שאין לנו יכולת בכלל להשיג את רמת הדיוק.
אבל זה משנה לך. לרבים לצורך העניין, בן אדם היה יכול, עם חוק כזה או אחר היה מתבטל ומתבטל נניח, כוח המשקל לא היה קיים, ויכולת בכל זאת לנשום לנהם בכלל החיצור.
אנחנו לא באים לדון עם הקדוש ברוך הוא איזה תוכנית המקסימלית הוא אין. ברור לנו שהיא הייתה תוכנית הכי מדויקת לתכלית הבריאה. אבל אחרי שהוא העמיד, הוא יכול היה לבחור תיאורטית, בתוכניות אחרות, בלי לוותר על חוק המשיכה ולתת לנו לפרוח כיונים או כמלאכים. הכל היכול להיות תיאורטית להיות. אבל הוא בחר את הכי טוב, את הכל עשה אלוקים טוב בהיתו, הכל הכי הכי טוב שיכול להיות. אחרי כל מה שהוא ברא, זה חוקיות מוחלטת.
אבל הבחירה שלו עדיין לא עונה לה וצריך סדר.
סדר, חוקיות זה דבר שאי אפשר לאחד בלי השני. אם עצור תומים פועלו ככל דרכיו משפט, העולם שלנו צריך חוקיות כדי לזכות אותנו בשלמות, אז עכשיו העולם מתנהל לפי סדר מדויק. רבי יוחנן, כמו שהמסילת ישרים את הגמרא במסכת חגיגה, שהיה מגיע לפסוק, היה בוכה, עבד ששוקלים עליו דברים קלים כחמורים, מסביר המסילת ישרים, לא הכוונה היא חלילה שזה זהה, אלא הכוונה היא שלא, הנהגת המשפט לא יכולה, כל האומר הקדוש ברוך הוא ותרן יוותרו חייו, כי מערכת החוק היא נועדה עבורנו, לא נגדנו. מי שיאפס פה איזה חוק בעולם, לקח לאנושות את הטוב השלם. לא עשה לנו שום טוב. כל מי שבא ואומר הכל אלוקות גמור, הוא חושב שהוא תורם לנו תרומה, הוא בעצם לקח לנו את משמעות החיים.
סדר זו. אבל למה להגיד שסדר החוקי הוא חדנית? הרי סדר בנוי על מבנה שנותן לשינוי.
אבל למה לשנות אותו?
חוקיות אי אפשר לשבור אותה לכאורה.
את מה?
חוקיות
היא נברא. חוקיות זה חוק נברא. למה לא? אם יש סיבה, אז החוק יתבטל. אבל אם אין סיבה, החוק נעמד הרי בצורה הכי הכי מדויקת לתכלית. אז למה שיתבטל?
אבל גם... גם אם הוא מתבדל, הוא קנו על הקומה נכון, לפניו.
נכון.
אז זה לא עניין של סדר, זה עניין של חוקיות מובנית.
נכון. אז זה בדיוק מה שאנחנו אומרים. בין ניקח את חוקי הטבע, בין ניקח את חוק התפילין, מבחינתי זו אותה מערכת. מערכת חוקית מדויקת, שהיא צריכה לעמוד והיא צריכה לעמוד, ועל פי, רק על פי החוקים האלה, התכלית של העולם תגיע, חלק אנחנו מעט מבינים, את הרוב אנחנו לא מבינים למה החוקיות הזאת היא מקדמת את הדברים כך. ואתה צודק שכל המערכות האלה, החוקיות, כולן מערכות נבראות, שכולן רק אמצעיות, וכל הזמן שולט עליהן הרצון. ולפעמים הקדוש ברוך הוא יבטל חוק טבע, ולפעמים הוא יבטל גם את חוקי התורה. אתם יודעים? כמו שהוא עושה ניסים ומבטל את חוקי הטבע לפעמים, הוא לפעמים מבטל את חוקי התורה. איך יכול להיות? גדעון, אתה מתכוון של הוראת שעה? יש סדר של הוראת שעה לפעמים. הבחנה אחת. אבל עדיין זה חוק שבתוך חוק. גם הטבע זה כך. תנה יתנה הקדוש ברוך הוא עם מעשה בראשית. נכון. תמיד זה חוק בתוך.
ככה מסביר לכם מה חושבים את הבשר ואיגום. איזה דבר עשו? שם שמה איזה דבר מותר.
אבל זה חוק הגלגול. זה חוק ש... לקדם את המגמה, זה כמו מין התערבות שבתוך מערכת החוק. דוגמה מאוד יפה. יפה מאוד, גם זו דוגמה יפה. שהיא ודאי סוד גדול, סוד היבום ודאי זה רק סוד תיקון גלגולי הנשמות, שהזוהר מגלה, שזה הכל מערכת שבא לסדר, הרצון בא להתערב בתוך, דרך אגב, תשובה זה אותו סדר. מה זה תשובה? תשובה זה לא חוק משפטי. מאידך גיסא, זה בתוך מערכת המשפט. שהרי בסוף אומר המסילת ישרים, מקבלים את המעט כמרובה, והמעט הצער שהוא התחרט, נחשב בחוקיות, דני, זה בעצם חוק, חוק עוקף בגץ כזה. שהוא בעצם חוק, חלק מהחוק. זה בדיוק, ככה העולם מתנהל. אבל למעשה, זה מערכת לדוגמה, שהנביא אומר, הוא משתי תבון הארץ היא ביום אחד. בימים ההם יבוקש תבון ישראל לבין הם חטות יהודה ולא תמצן. מה זה? תשובה היא, הוא דואג כל הזמן שבסוף, אני השם ביתה אחישנה, סגירת האוברדרף. איך זה בדיוק קורה? דברים מופלאים. אבל זה בלי, יוותרו, בלי שבידת הדין תתבטא. הכל חייב להיות בתוך הסדר המשפטי הכולל. זה מראה לנו מערכת אמינה. סתם להגיד להפריח סיסמאות, סתם למחוק לנו את המשמעות ולהגיד אין טבע בעולם, אין זה, אז מה אנחנו עושים פה? מה, סתם אנחנו, מה אנחנו עושים פה? איפה האחריות שלנו? איפה כל המציאות שלנו? מה יהיה לנו מכל האמירות מה עושים איתנו?
מה זאת אומרת יש לך? מה זאת אומרת? אני מנסה להסביר, יכול להיות שיש עולם שהכל זה לא.
מה זה אלוקות? אלוקות זה בלתי מושג. אם יש עולם ואלוקות זה צ'אט לנסטרי.
שיש את האינסוף שהוא נמצא
באלוקות. הוא חסר משמעות מבחינתי.
ואין מקום שהוא לא יכול לא להיות ולא יכול שיש שינוי בו. ברגע שאתה אומר שיש עולם, מה יש? יש מקום שיש עולם.
זה פשיטה, לא מדברים עליו. אבל האמירות האלה רוצות להתייחס.
מה שהשתנה היה פעם. עד לפני 6,000 שנים היה מציאות אחת בעולם.
לא היה עולם, אין עולם.
לא היה עולם.
אין עולם.
לפני 5,000 שנים.
העולם הוא מחודש. אז עכשיו כשהעולם מתחדש זה לא נוגע אליו.
השתנה משהו על עמדתו שאתה
רואה. אבל לא. עוד פעם, תשאיר לי שאלה, שאלה
פרוסופית עכשיו.
מה השאלה שאתה שואל?
לא, אני בא להסביר את העולם, למה אומרים שהכל זה לא פרוט. להסביר שגם עכשיו הסיטואציה היא כזאת, שום דבר לא השתנה מה שהיה לפני 5,000 שנים. עוד פעם, השתנה. לא בו.
בו לא משתנה ולא יכול להשתנות. בלתי גבולי, לא שייך לדבר אליו והשתנות.
גם בעולם שלנו
לא יכול להשתנות. הנה, עכשיו שיניתי. מה קרה?
אז לכן צריך להסביר שנאשר שני דברים ביחד. איך הכל נמצא בפוליטיקה, ואיך בכל אופן שלא משתנה.
הקושיה לא מתחילה. בגלל שזה הוא עניין אלוקי בלתי משתנה. ואנחנו בעלי חוק
משתנה. הוא היה מלא בכל מקום שאנחנו
נמצאים. לא שייך מלא אצלו. אין לו יחס עם העולם שלנו.
העולם שלנו כאן.
לא, אין. השאלה לא חוקית. כי אתה מעמיד, עצם השאלה שלך מעמידה יחס בין גבול לבלתי גבול.
לא, אבל ברגע שאתה אומר שיש לך מציאות גבולית אחרי הבלתי גבול,
לא, אין יחס. אתה מחבר בין שני דברים שלעולם לא עליהם חיבור.
איך נוצר גבול למציאות בלתי גבולית?
אין קשר בין הגבול לבלתי גבול.
לא, אבל כשהיה בלתי גבול, הכל היה מלא ממנו.
אין, לא ממלא ממנו. אין יחס בין נברא לבורא, אין יחס, לא שייך להפיל.
אבל המציאות שנמצא בו נברא,
לא.
היא מגדירה מציאות שיש
לך. לא, אין קשר בין בלתי גבול לגבול. זו שאלה מתאה, צריכים להתרגל, צריכים להתרגל.
המציאות נוצרה מהבלתי גבולים.
סיבת רצונו יצרה את זה, אבל לעולם לא ייווצר יחס בין בלתי גבול לגבול. אין שום שאלה, העמדה דבר זה מול זה, אומר הרמב״ם במורה נבוכים. עצם השאלה, אומר הרמב״ם, חס ושלום, זה טעות נוראה. אין, אסור לנו להעמיד שאלה כזאת.
מה זה נבואה?
נבואה זה בערכנו. הוא מופיע עליך בערכך ודואג שלך יהיה מראה נבואה. אבל לא יצרת יחס. דיברת על פעולתו ולא עליו.
המושג ערכנו חידשת משהו. שמעתם לערכנו חידשת משהו.
אבל הוא רצה לברוא נבראים מוגבלים.
אז השתנה.
אבל זה לא השתנות בו, השתנות בנו.
אבל הכל היה בו.
מה זה הכל? מה זה הכל? המילה הכל הוא נופל. היא לא תקנית.
לא, האין סוף היה רק
אין סוף. אין, מה זה משנה? האין סוף זה מילה בלתי מושגת, ואתה מדבר על דבר מושג. לעולם לא יכול להיווצר יחס ביניהם.
אבל בדיוק המציאות הלא הגיונית הזאת שנוצרה צריך לעשות אותה.
לא, אין מה להסביר. בראשית ברא אלוקים שמיים את הארץ, זהו. מהרגע אנחנו משיגים רק מרגע שהוגבלנו. זהו. ולעולם לא נוכל ליצור יחס עם הבלתי מוגבל. רק עד כמה שהוא ירצה לפעול בנו. מעבר לכך, שוב, לא. אז כל השאלה בטלה ומבוטלת.
לא מבינה. אנחנו לא יכולים לקרוא לנקודה הזאת. ואין את זה שום יחס ברור שאנחנו לא עושים פה.
אז מה, אז אתה כן עוסקת בו, כי ברגע שמעמידים את השאלה ביחס אלינו, אנחנו מחזירים אותו אל מציאות הגבול.
אבל איך נוצר גבוליות?
אם אני אשאל אותך שאלה, לצערי הרב ראיתי אנשים חכמים שאולת השאלה הזו. איך העולם שלנו המוגבל לא תופס את מקומו יתברך? השאלה הזאת לא חוקית. כשאני יושב על יחד איתך על כיסא אחד, שנינו בעלי גבול, שנינו בעלי מקום, ואחד על חשבון השני. גבול ובלתי גבול זה לא דבר שאין כאן דבר מול דבר.
זה הכוונה שהכל הכל מבחינתו או הכל נמצא כאן, זה
הנקודה. אז בואו נגיד את זה בצורה נכונה. שלא תתה אותנו חס ושלום לייחס עניין אלוקי בלתי מושג לעולם של מושגים. נגיד את זה, רצונו שולט על כל העולמו. עכשיו אמרת אמירה אמיתית, שהיא לא ייפול בלא טעות ולא הטיה, הדברים פשוטים. איך הוא שולט? בלתי מושג, בדרך בלתי מושגת. מה שאני יודע, שכל מערכת הגבול שהוא יצר, נשלטת תחת מגמתו ורצונו. זהו.
רק משאיר את המירות הרצונו, שהוא גם מערכת, גם המערכת זה הוא.
מעבר לכך לא תוכל להגיד, אין הוא. אין כזה מציאות, אין משמעות להוא.
ההוא, הקיים. המצוי,
הזה, המצוי שלך. מה זה?
מה
זה? אין לנו
שום הסבר
לומר. אז נתתי לך אמירה מדויקת. שליטה. הובלה. הנהגה. השגחה.
אין שולט.
זה שליטה.
אין שולט. כי זה הדבר הוא עליו שהוא שולט.
אז הרמב"ם מסביר, לומר שולט, אתה לא חייב לייחס את עניינו אל המציאות המוגבלת. פעולה אלוקית יכולה לפעול בגבול. מציאות אלוקית היא בלתי מושגת. אם אתה מדבר על השגחה, זו פעולה. אז דבר רק על
פעולה. אדבר רק על מציאות אלוקית, אף אחד לא אמר. יש
שם מצוי ראשון, אומר רמב"ם. יש שם מצוי ראשון, בלתי מושג. אומר רמב"ם, אפילו לקרוא לו נמצא אי אפשר. אז עכשיו, מה שאני יכול להגיד ביחס בינו לבין עולמו, פעולה. הוא פועל בעולמו, הוא פעל ליצור אותו, הוא פעל להשגיח עליו, לקדם אותו, להנהיג אותו. הכל דבר רק על פעולותיו. לעולם הם... אז מילה, רק השאלות האלו, זה מאוד חשוב לדקדק. מה שאנחנו קוראים, אלוקים נמצא הכוונה עם משגיח, מעבר לכך, כל אפשרות אחרת, היא תהפוך להיות הגשמה. אין לברוח, זה אחד ועוד אחד. או הגשמה, או השגחה.
אז מה צריך אתם להגיד?
המציאות האינסופית היא שאין לנו שום דבר לומר עליה.
דהיינו.
שאין לנו מה.
דהיינו, רק פועלת בנמצאים. זה מה שאנחנו יכולים להגיד על דבר בלתי מושג.
חיובי כן, אבל אני אומר, אבל אני יכול לומר שהיא לא מוגבלת, גם המציאות המוגבלת.
אבל אם שללת, בשלילה אתה לא יכול להשיג.
היא לא מוגבלת, המציאות המוגבלת.
היא לא מוגבלת.
גם המציאות המוגבלת, היא לא מוגבלת.
דהיינו, שולטת. זה מה שתוכל להגיד. אין, יותר מזה לא תוכל להגיד. אבל כל העמדת שאלה יותר מזה, היא יוצרת לנו בעיה שהיא חמורה מאוד. היא מחייבת אותנו להיות מגשמים. כל יחס, אומר הרמב״ם, בינו לבין עולמו, מעבר לשליטה, לפעולה, להנהגה, זה היינו חלילה חס ושלום מתפרש כהגשמה.
הרב יכול לחזור שוב על הדברים?
שמה?
שאלה. שפעולה בסדרי הגבול המוגשמים יכולה...
למה? כפעולה, גם פעולתו היא לא חייבת להיות מושגת. כשהקדוש ברוך הוא קרא את הים, אנחנו לא ראינו איך הוא קרא את הים. הבלתי מושג קרא את הים. אנחנו רק יודעים שהוא קרא לנו את הים. מה היא מתגלה לעינינו? קריאת ים סוף. את זה אתה יכול להשיג. מה השגת? את תוצאת פעולתו בנבראים.
כלומר... הפעולה זה התוצאה ולא האופן?
בוודאי. כי האופן, והוא זה היינו אך, גם האופן הוא בלתי מושג. עניין אלוקי הוא לעולם בלתי מושג. אבל אם אתה חס ושלום מייחס את עניינו לעולם שלנו, זאת אומרת שהוא נמצא, אתה אומר רמה, אתה מתכוון שהוא נמצא כערכך? אז למה אתה אומר נמצא?
נמצא באותה הגדרה שהוא מצוי שם.
אז מה זה?
אותו מצוי שם, מצוי כאן.
אבל אין לזה מילים. אבל אין לזה מילים.
לא, אבל יש.
לא, 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 לא. זה תרתי דה סתרי. זה תרתי דה סתרי. לדבר על מציאות אלוקית, זה בעצם לומר שאתה מדבר על מציאות כערכך.
אותו מצוי שם, אותו מצוי שם. אותו מצוי שם, מצוי גם פה. זה הנקודה. אותו מצוי שם, מצוי גם פה.
אני שואל אותך שאלה, בתור משל. בתור משל הלוב, אני רואה. האם המספר 5 נמצא כאן בחדר? שזה מילים, אין מילים לדבר כזה.
אבל אם מספר 5 נמצא באיזה מציאות כלשהי,
לא.
הוא לא מוגבלת,
מה, מוגבל אין לזה מילים, אין לא. מילים, אין מילים לדבר בלתי, בלתי גבולי.
אבל מה שהבלתי גבולי הזה שיש, נו, שיש.
דהיינו,
אז בואו ניתן לזה
פרשנות. אז בואו ניתן לזה פרשנות.
אז בואו ניתן לזה פרשנות. לא, יש כאן מצוי.
לא, בואו ניתן לזה מילים, אין לנו מילים אפילו למצוי שם, אין לזה מילים.
אבל
אמרת המשפט הזה. לא, כי אמרנו, אמר שבסוף הפרשנות שלה תהיה מבחינתנו שליטה, לא יותר משליטה.
אותה
הסתייגות
חייבת, שם
נקרא
אותו דבר, זה
הכמוד. אז דהיים, אני לא חולק עליך, רק אומר בוא נדבר על זה בשפה המדויקת. שליטה, הנהגה.
מה שאנחנו חווים שליטה.
זה מה שאנחנו יכולים לה. זה מה ש... לא נוכל לתת לזה שום תרגום אחר. אנחנו לא חולקים, אנחנו רק רוצים לסגנן את הדברים מדויק, שלא ייפול בזה חס ושלום את טעות. זה, אני חוזר רק דברי הרמב״ם במורה, זה דברים יסודיים שאי אפשר לזוז מהם, זה כמו מתמטיקה, זה דברים פשוטים. לצערנו הרב, השיח הפשוט שנשמע לצערנו הרב לא ימלט מהגשמה. ותבדקו ותראו שכל האנשים שמדברים בשיח הזה, הם מגשמים גמורים. כן, שום אפשרות אחרת.
אז רגע, ריבונו של עולם הוא לא פה עכשיו?
באיזה משמעות אתה מתכוון פה? מה אתה מתכוון פה? אתה רוצה שהוא יהיה בן אנוש שיושב לידך על הכיסא? זה בגן חשבנו. מה אתה חושב? יותר מזה. הוא שולט. הוא מפקח על חייך. לוקח עליך חסות. דברים שמרבה מעבר למה שאתה רוצה לראות בעולם הגבול שלך. למה אתה רוצה להכריח אותו, לשים אותו בתוך סד מוגבל שלך?
כי הוא עוקף את זה. הוא יכול להיות כל
מה שהוא... הוא לא יכול לעקוף. הוא לא יכול להיות מוגבל. הוא לא כל יכול. הוא לא יכול להיות חסר. הוא לא יכול להיות מוגבל. הוא בלתי גבול בעצם, וזה מוחלט. הוא לעולם לא יכול להיות מוגבל. הוא יכול להגביל את נבריו, הוא לא יכול לבן, הוא יכול לפעול בגבול, והוא עצמו לא יכול להיות מוגבל. למה נוח לנו ככה? כי זה לפעמים נותן לנו תחושה של קרבה מדומה. אנחנו רוצים להגביל אותו, כדי להרגיש איתו מישהו ששייך למועדון שלנו. אבל בעצם הזקנו לעצמנו, כי לקחנו אלוקים בלתי מוגבל, והפכנו אותו לגבול. נוח לנו, אפשר לתקשר איתו כיבי יכול יותר נכון כחבר, אבל הפכנו אותו לבעל גבול. אתה רוצה לעבוד אלוהים מוגבל, שהוא חבר שלך, גם אם הוא בריון השכונה, אני לא. אנחנו רוצים אלוקים מרומם על כל ברכה ותהילה. שהוא היוצר והוא המפקח, והוא לקח חסות על החיים שלנו ועל העתיד שלנו. אז לא נרוויח אם אנחנו נדמה אותו בצורה ילדותית לבעל גבול.
אז מה שאנחנו משיגים זה ממנו יתברך ולא הוא יתברך.
נכון. ממנו. הכל יהיה רק ממנו, כי לעולם נשיג דברים בערכים שלנו. לעולם לא נשיג אותו. זה פשוט רק שפה. שפה מתמטית שצריכים להתרגל אליה. כי אנחנו, הרבה ספרים לצערנו לא דייקו בסגנונות וגרמו להטיה מאוד מאוד גדולה. לא, תשמעו אנשים שמדברים על עניין אלוקי ממש לא עלינו ממש כחטא העגל ממש. אבל צריכים להבין. שחטאו בחטא העגל זה לא היה מקרי, זה לא היה תמים. מישהו חשב לעבוד את הרי, לחשוב שהוא עבודה זרה שיצרה את העולם העגל. אלה אלוהיך ישראל אשר העלוך מארץ מצרים. חטא העגל זה היה חטא הגשמה, זה הכל. ולא תעשה לך פסל מכל תמונה, לא מתכוונים התורה לעבודה זרה, מתכוונת להגשמה. כי הגשמה היא נורא, נורא קרובה ליבנו. היא נורא נורא קשה לנו להקדים ולהיזהר, לשלול ממנו כל גבול, ואחרי היה לנו קל לשלול ולהישאר בשלילה. אבל אחרי ששוללים להמשיך להתייחס אליו כל רגע בחיינו בלי גבול, זה דבר מלאכה. החיבור הזה, השלילה ואחר כך המערכת ההתייחסות החיובית, היא מאוד מאוד קשה. צריכה כל הזמן הבחנות שכליות מאוד עמוקות, ועל זה הרמב"ם טרח לכתוב את כל המורה, רק בשביל זה.
ישו, מה היה הקטע שלו?
לא יודע, מה הקטע שלו זה שאלה אחת. אני אסביר לך. הוא לא התכוון, הוא לא היה כזה חכם, והוא לא התכוון למה שגם אחרי זה לא תלו בו כאלו דברי חוכמה. ובכל אופן, הוא לא התכוון למה שנוצר ממנו. אבל מה שהוא היה, היה איזשהו בבא כזה. מה אתה מתפלא? יום, אתה לא רואה כאלו יצורים.
לא, זה להבין מה כל הקאט שלו...
קאט מתפתחת, כזו מילה רבלה כזה, שהולך ואומר עתידות ואומר זה... ומברך ומאחל, ותקרא את הברית החדשה, קראת פעם, בושה, בשירותים, בושה להכניס את זה. באמת, כמו סיפורי אבל כאלה, דברים ממש תהתרמה.
הוא חשב שהוא בעצמו, הוא כאילו? טוב, הוא...
לא, לא, הוא לא חשב לזה. הוא קרא לעצמו, התשבץ כותב שהוא קרא לעצמו, הוא אמר, אני בן אלוהים, לא התכוון למה שפרשו, הרי הם אחרי זה, הכנסייה הנוצרית חיברה את הרעיון שלו, חיברה את זה לעבודת אלולים, אלילים קדומה. הוא בכלל לא חשב על עבודה זרה, הוא היה יהודי איסי. הוא לא היה עובד עבודה זרה. אבל הוא זלזל קצת בתורה שבעל פה, כמו הדרך האיסיים. בתוך הציפורים שלו, שם מספר, מזלזל בחכמים. אבל הוא אומר, תורת משה, כידוע, שעשו לה, אז מי שנוגע בה, מפורד מלכות שמיים, לא התכוון לזלזל בתורה. או קצת בתורה שבעל פה הוא זלזל, וסתם חי בלי הגדרות מדויקות. אז מזה כבר התפתח, 300 שנה אחר כך התפתח כל הרעיון הנוצרי, שהוא הגיע לממדים שהוא הגיע.
אבל מה זה לא באתי לגרוע? אפילו בגמרא משבתי עם הסיפור עם השולחן הפילוסוף של רבן גמליאל עם אחות, עם אישה מירושה. הוא גם אמר לא באתי לגרוע. לא באתי להוציא ולא באתי להפסיד. אבל רואים שהוא בכל מקרה עבר לי על דאורייתא, אז יש פה משהו כבר מעבר ל...
אתה רוצה שאני אביא לך דוגמאות מהיום, אנשים שמכריזים?
אבל יש פה גם מעבר לזלזול בית הלכים חכמים. יש פה כבר אופן.
אתה רוצה שאני אביא לך דוגמאות מהיום? להביא לך דוגמאות מיום אנשים שמכריזים שאני לא מוסיף ולא גורע מתורת משה ועוברים ביודעין על תורת משה. תעשה לכם טוב ואני אביא לכם דוגמאות. תהיו יותר ביקורתיים בזכות זה. תהיו יותר ביקורתיים בזכות זה.
כל אחד לפי דרגתו.
אתם חושבים שצריך לחלל שבת הפרסיה כדי להכריז לעבור על תורת משה? צרינו הרב, הרבה אנשים מכריזים את זה ובפועל עושים את הדברים ההפוכים.
איזה דוגמה הרב יכול להם? סתם משהו מעודד.
אני אספר לכם סיפור בלידיעה ועובדה. ואתם תפרשו אותו בלי שמות. אני אומר לכם שמות, כי השמות לא יועילו ולא יגרו. אני אומר לכם דוגמה. הייתי בברית מילה לפני כמה וכמה שנים אצל בעל תשובה אחד. והיה שם כמה אנשים חשובים שהביאו ובאו לברית, אנשים לא בעלי תשובה, אנשים יראים ושלמים ואפילו מדקדקים בהלכה, ישבו איתי ביחד בשולחן. הגיע באמצע, אמר, יום חנוכה הגיע את מישהו, אתמול הייתי אצל יהודי פלוני אלמוני מפורסם, שהדליקו את נרות החנוכה אצלו כבר בבוקר, באמצע תפילת שחרית, כבר אחרי בני צחמה כבר הדליקו את נרות חנוכה. לרוב הכנות, למצווה וכן הלאה, מדקת הנרות הייתה כבר בבוקר. אז אני השתוממתי, אמרתי, צריכים לעשות על זה מחאה. מקווה שאתם מסכימים איתי. אתם אולי כבר, אם אתם נפלתם כבר בפח הזה. אז צדיקים אסור לדבר. צדיקים אסור לדבר. אני שואל שאלה, דוגמה קלה מאוד, יכול להביא לך דוגמאות יותר עצובות. דוגמה קלה, אני שואל שאלה, תהיה בכנות. אתה חושב שהרב הזה, אתה חושב שהוא יכריז שהוא רוצה להוסיף או לגרוע מתורת משה? מאיפה הוא לקח את ההעזה הזאת לעבור בעזות בפרסיה, על תורת משה, על ברכות לבטלה, על איסור לא תישא את שם השם לשווא, ולזלזל בדברי חכמים שהתקנות שלהם לא רציניות, ובתשקע החמה זה לאו דווקא, ובכל ההלכות שחכמים כתבו בברייתות, ושהתוקף שלהם היא לא תסור, זה הכל אבל אבלים, ומותר לי לשחק בהם מה שאני רוצה. למה אנשים איבדו את כוח הביקורת ואת כוח הביטחון העצמי לעמוד ולצעוק רבותיי, כמו שצועקים שבס בשבת על יהודי חילוני, להגיד רבותיי, משהו פה השתבש במערכת. אתה מבין כאלה שלך ספק איך נוצרת כת נוצרית? אתה שואל על ישו איך הוא אומר מצד אחד ועושה דברים אחרים? וזה תמיד לי מה הדברים הקלים, יש דברים הרבה יותר חמורים. אלא שזה ככה דרכו של יצר הרע. הוא מטה את האדם. הוא אומר לו, תשמע, זה לא מדויק, זה לא מערכת בדיוק, זה לא פיזיקה בדיוק, זה לא, כמו שהוא עבד עם ההנחה, עם המחווה. הגרא אומר, יש שני פיתויי יצרה שעובדים מאז אדם הראשון ועד היום הזה. או שזה לאו דווקא, או שאי אפשר לקיים את מצוות התורה. שני סוגי הטיות אומר באדרת אליהו. ולצרינו הרב, אנחנו רואים את הכל. אז לא להתפלל. הדברים חיים וקיימים לעינינו, וכל ההיסטוריה היהודית הייתה מלאה עם הטיית יצרה בכוחות עצומים. זה שאנחנו מקדשים כל תופעה שקיימת והופכים אותה כחלק מהחיים שלנו, זו בעיה שלנו, לא של אף אחד אחר. אנחנו איבדנו את הביטחון העצמי שמסוגלים להגיד, חבר'ה, משהו פה השתבש. ועם 300 שנה יגלה יורבם ב10 שבטים מעם ישראל, אל תתפלו שבעקבתא דמשיחא העולם לא כל כך אידיאלי. זה לא יפר לחשוב שהיום הכל הכל קודש קודשי, בזמן שבבית ראשון, והיה המצב, הרי קדם בית ראשון, ואחריו, המצב היה שהיצרה תמיד עובד חזק. צריכים להיות מציאותיים ולהיות זהירים. לא לקנות כל דבר שקיים אצלנו, להבין שהוא חלק מן האימי. לבקר ולשאול. קיבלת תשובה? מיישבת? תקבל. לא קיבלת תשובה? אל תשתוק, תמשיך הלאה.
אבל האופן הוא פרופורציוני. אפילו אם אני אשווה את אותו האיש, אפילו לירובם בלבד, זה לא יהיו אותם סדרי גודל.
למה? איך אתה יודע?
כי רואים ש... איך אומר על הסיפורים? כתוצאה מהפחד שלו שהגיעו אנשים לעלות ירושלים מכל רגע ברגל, חזור חזר סיבות שלכת יהודה. ולא סיבה אידיאולוגית...
רגע. אתה חושב שאם חז"ל היו מגלים לך, אתה היית מזהה את זה בירובעם בלבד? שכל חכמי ישראל כציץ השדה לידו, אתה היית מזהה שעומדים פה מניעים כל כך דקים שהוא עצמו לא זיהה אותם? עכשיו שהוא עצמו לא בנה לעצמו תיאוריות להסביר? ושאומרים אותו, אדוני, אתה יכול לשכנע 10 שבטים מישראל לעבוד דמות צורת עגל? אתה יודע איזה דרושים במעשה בראשית ומעשה מרכבה אומר לך, מה זה העגל הזה? מה אתה חושב שהוא היה סתם פרייר שסתם איזה שוטה מהשוק? היה אדם חכם גדול.
מה, אני אומר, הפוך, ירובעם בלבד, הוא נכווה, אותו איש לידו, זה ממש ציפור על מהרגל שלו,
נכון.
אז איך אפשר להגיד אותה פרופורציה לכאורה? אני לא אומר שחמורה מהגלעת עשרת השבטים לכאורה במעשה.
אני לא אומר, אני לא יודעו לנדוד. אני אומר זה מגיע מאותו שורש. השורש, איך זה פעל? כנראה שהוא היה אדם, אם הוא הצליח לשכנע 10 שבטים מישראל, הוא היה אדם מאוד מרשים. ועצוב, זה העובדה. עובדי הבעל, היה להם זקנים, היה להם שטריים לך, תדע לך את זה. לא יודע שטריים לך, או קובעים אחרים, היה להם זקן ופאות, היה להם, הם היו, אין לי שום ספק, אפשר להוכיח את זה, אליהו הנביא מדבר אליהם, לא מדבר אליהם כאנשים חילונים, הם היו אנשים רציניים, אומר להם, עד מתי אתם פוסחים על שתי הסעיפים, ככה מדברים לאנשים... מה?
זה אומר
לאן. למה? כשהוא אומר את הדרשה, הוא לא אומר נביאה הבא, הוא לא פונה אליהם?
לא,
כשהוא אומר על אתה היית מדבר עם מישהו שהולך לעשות, לעבוד עבודת בעל בין מנחה לערבית? אמור להיות חיוני גמור.
היה בקשות אחרו לגמרי, זה לא היה...
לא משנה, פירוש הדבר שזה השתלב יפה בתוך החיים היהודיים. וכל המערכת שלנו היא תמיד, הטעות שלנו שאצלנו זה חילוני דתי ולא מבינים שאנחנו לא פותרים את עצמנו מהבחנות אחרי ששמים את הכיפה על הראש, אז היצר רק מתחיל.
אבל אותו האיש אפילו יצא מהגדרים האלה. אם ירובעם בלבד, אותו תלמיד חכם עצום, נשאר עדיין בגדרים האלה של הדרושים. אותו האיש כבר יצא לגמרי מהמערכת הזאת.
מה אתה מתכוון יצא? במה הוא יצא? הוא שומר תרי"ג מצוות? הוא שמר תרי"ג מצוות. עם ישראל לא היה מקבל להציג אחד, אם היה מלחלל שבת, הם לא היו מקבלו את זה בקלות.
איך פאולוס פירש אותו בצורה כל כך שונה ממה שהוא היה באמת?
נו, באמת. זה מה שקשה לך.
איך זה יכול להיות?
יש דעות שפאולוס היה שליח של חכמי, זה כתוב בערך חכמי ראשון, שהוא היה כדי להוציא אותם מעם ישראל.
יכול להיות, אבל זה לא משנה, איך שלא יהיה, הקושייה היא לא חזקה כל כך.
להוציא אותם.
הרי אתה מבין ש... היה דיון בכלל בכנסייה בכלל, אם בכלל לאמץ את התנ״ך בכלל או לא, זה היה בכלל, הכל היה מערכת כדאית, איך כל הכנסייה היא בכלל מערכת פוליטית, ומה אתה שואל איך, מה כדאי, מה לא כדאי, הם לא דרשו פה תאימי, זה עובדות ברורות שהיה דיון בכנסייה בכלל אם לאמץ את התנ״ך או לא, מה יהיה יותר טוב למאמינים. הם לקחו בדיעבד הרי כל החגים הנוצרים, זה בעצם חגים עתיקים שבכלל הלבישו אותם עם התנ״ך ועשו בלילה אחת גדולה ו... זה הכל היה מערכת מתפתחת של 300 שנה, עד שהדברים לאט לאט התייצבו וקיבלו איזשהו צורה אחידה. גם מאז זה קשה לקשות כאלו קושיות על עולם של שקר. זה לא, אף אחד פה לא חיפש אמת. הוא נראה לי הייצור הכי תמים פה בכל המערכת, אם מותר ללמד עליו זכות. הוא בעצמו. היה נראה אדם כזה תימוני. ככה מי שקורא את זה, ככה זה נראה. לא יודע אם קורא לאדם חיובי, אבל תימוני, לא נראה אדם חכם גדול ולא טיפש קטן. כזה.
כשאנחנו אומרים קודש הבריחו ועשר רואה את החד
הוא. אין חד הוא. חד הוא הכוונה היא שאנחנו דבקים בעניינו. אין חד הוא. אין דבר כזה חד עם עניין בלתי מושג.
חזר צריכים להסביר בדיוק.
יפה מאוד. אתה צודק. התורה שלנו מלאה עטיות. ישרים דרכי השם, צדיקים ילכו בה, מופשים יקשלו בה. לא רק דברי חזל מלאים עטיות, כל התנך מלא עטיות. והרמב״ם משל זה את כל חלק א' של מורה נבוכים לא מתעייף, מביא כל פסוק בתורת משה ומראה לברוח מהטעות. אין כמעט פסוק שאין לו, שלא הולך להפיל אותך בפח אם לא תהיה זהיר. למה? זה לא מכוון. אלא מפני שהקדוש ברוך הוא מדבר איתנו בשפה בערכים שלנו ואין שום תקשורת אחרת. בשפה לא אין שפה. אין לו קול, אין לו שום מערכת גבולית שהוא יכול לדבר איתנו בשפה שלו. בשפה שלנו זה שפה שלנו. הוא צריך לדבר איתנו הבלתי מושג בשפתנו, אז אין שום מוצא שהדברים יהיו ללא מקום להטייה, אם לא נזהר ונלמד את כל סדרי התקשורת עליו. זה אין להימלט. צריכים להיות חכמים. לא להיות יהודי לא חכם, זה כמעט בלתי אלא מה? אם החכמים הם חכמים, הם מצילים את המון העם שהוא הולך אחריהם. אם חס שנופלת טעות בחכמים, אז עם ישראל נמצא בצרה צרורה. זה מה שקרה אצל רבם מנבד. אם הוא איש החכם שהמון העם הולך אחריו, אומר, הוא טעה, מי אני שאני אקח, שלא יודע מה שהוא קורא, תשמע. אני, איך מישהו אמר, סיפר לי מישהו, ספר להם סיפור. רב חשוב סיפר לי, זה אני אגמור את הסיפורים שלי להיום, ספר להם הרבה סיפורים במדינות אחרות. הוא אמר, הוא שאל, יהודי שהלך, שוב פעם בלי שמות, כי אני לא רוצה שאתם תגידו שאני כזה ישרה, אז אני, לא גרשו אותי, זה אומר, בלי שמות. מישהו מהדור הקודם מפורסם, שהייתם שומעים על איזה שם אני מדבר, אתם הייתם נבלים, הוא בבית מדרש שלו בראש השנה, היה תוקע בשופר בעצמו. אבל הוא היה איש חלש, אף אחד לא שמע את כל השופר.
דור קודם,
40-50 שנה. בסדר. בקיצור, הוא היה תוקע בבית המדרש בשופר, וכל הציבור שלו היו, לא יוצא שום קול. תחזיק את השופר, היה חלש, שום קול לא היה יוצא. אז סיפר לי יהודי, שכבר לא בחיים, סיפר לי שהוא פגש את אחד מהחסידים שלו, חוזר בשנה, אומר לו, שמעת, יצאת ידי חובת תקיעת שופר? הוא לא רצה, שאל אותו. אמר לו, אני והרבי נהיו יחד בגיהנום. טוב, בסדר. מי שמילים כאלה יכולות להרגיע אותו, אז בסדר, תחנו, המון העם, אין לו את הביטחון העצמי, ודי בצדק. מה אתה רוצה שאני? הקדוש ברוך הוא ישאל, כמו שאומר יחזקאל הנביא, הוא אומר, אני אשאל את הרועים. אתם הרועים איפה הייתם? אבל אם הרועים טועים ומתאים, אז מה נלין?
זה כל ספר מלאכים, לא הרע, שכל המלאכים מתי שהם רועים?
נכון. אבל יושבי בית המדרש, אנחנו שזכינו ליושבי בית המדרש, ולא זכינו, ואנחנו ברוך השם לא מהמון העם, לומדים דברי תורה, צריכים ליישם אותה. אי אפשר לקבל כל דבר בעיניים חשוכות ולהגיד, אם הוא עשה ככה, יש ביקורת מינימלית. אחרת חס ושלום, אין לנו ביטחון בתורה שבעל פה חס ושלום.
אז איזה מקום? אז אם אנחנו רואים אין סבור המקרים האלה, איזה מקום יש בכלל לתנועה החסידית בעולם
של... אתה תשאל, אני לא אחראי. אתה תעשה את הבדיקה שלך, אני לא מחלק ציונים. אני אומר לכם, אתם לומדים כללי תורת משה, ואתם תהיו הבוחנים. אם אני אהיה בוחן, תגידו פוליטיקאי קטן. יש לו איזה סבא שלו, הגיע מאיזה עיירה בלב, הוא השקלו, והוא לחם עם הבן דוד שלו שהיה באזור השני, ועד היום הוא שומר את המריבה המשפחתית, ככה אתם תחשדו אותי. כן, אני לא יהיה השופט, אתם תעשו אותי השופטים בעצמכם, ואתם תבואו. האמת היא יותר חזקה מן הכל. רק אנחנו נהיה אמיתיים. אנחנו לא נפחד להיות אמיתיים. אם אנחנו נפחד, אז אנחנו נאבד. האם יתבעו אותנו על זה? יכול להיות שלא. אדם יכול להגיד, אני ראש קטן, אין לי כוח, עזוב אותי, אני לא מסוגל היום להבחין הבחנות, דברים מאוחרים מדי. יכול להיות שיפטרו אותנו. אבל מה נרוויח אם יפטרו אותנו? אם נהיה פחות מדויקים, נרוויח מזה משהו שיפטרו אותנו. אנחנו רוצים להיות יותר טובים, לא רק שיפטרו אותנו. יש רק סיפור אחרון, נפתח סיפור אחרון, עוד סיפור אחד אחרון. חתם סופר היה פעם אחת הגיע, שמעתי את זה מחמי, מה שהוא מספר דברים מאוד מקוריים, הוא אומר, חתם סופר הגיע לעיר, ובאולן שם בעיר אצל בעל הבית שהיה כנראה עשיר אבל כנראה עם הארץ. והוא נורא הסתקרן, הוא היה לה הרצה גדולה, חתם סופר היה הרבן של כל ישראל, ובשבת בבוקר אחרי התפילה הוא הסתקרן לראות מה חתם סופר עושה בחדר לבד. הוא הציץ דרך המנעול והסתכל, הוא ראה אותו עושה קידוש ואוכל חתיכת עוגה. ואצלם לא היה מקובל הדברים האלה, לא היה ידעו את המנותלים ידיים בשבת, אולי ידעו שאפשר גם לצאת ידי חובה, אמנם ששיטת הגרע במעשר, אבל לא כך, אבל לא משנה. אנחנו נכנס עכשיו ודאי שיש על מי לסמוך מי שעושה קידוש בפתבה בכסני. היהודי הזה, שימו לב, מחזיק את החתם סופר בבית, יצא לרחוב ובא לבית הכנסת, רבותיי תדעו לכם, גיליתי עכשיו תגלית, החתם סופר הוא מהמתחדשים, ראיתי אותו עכשיו עובר על דין בשולחן ערוך. חתם סופר שמע את זה, היה לו שמחה גדולה מאוד, הוא אומר, יש תקווה לעם ישראל, יהודי פשוט יכול לראות חריגה לשולחן ערוך, מישהו פה מוחק, יש לו תקווה, ככה עם ישראל יתנהל תמיד. יבוא אדם ישאלו אתכם, תגידו, אולי חס ושלום, משה רבי, אולי איזה אחד מבתי דינים של הסנהדראות שהעבירו את תורה שבעל פה באחד מן הדורות, פתאום החליטו להתאחד כולם יחד לעשות קנוניה 70 החכמים הסנהדרין, ולהוציא מחר בבוקר הודעה חדשה לעם ישראל, מי מחר לא אוכלים שלא סעודות בשבת, מי מחר זה... מישהו מקבל את זה? אני לא מקבל את זה. יהודי הכי פשוט לא מקבל את זה, מיד פשקבילים בגאולה, מה זה?
למה לא? סנהדרין.
לא, אם יודעים הסנהדרין, לא תשנה לי את המסורת תורה שבעל פה. אם אין לנו ביקורת, אנחנו לא, אין לנו כלום. כולנו בנויים על ביקורת מערכת. למה איבדו את הביקורת? כי הצימו את בני אדם בצורה כזאת, עם כל מיני רעיונות, שכאילו הרעיונות מכסים. רבי יהודה אומר תפילת שחרית עד 4 שעות, לאו דווקא. זה על פי פשט, על פי... רעיונות פנימיים, זה לאו דווקא. נו, איך אנחנו התרגלנו לקבל דברים כאלה? איך אנחנו באים לכותל ורואים שמתפללים ב-12 בצהריים מתפללים שחרית? למה אנחנו שותקים? למה אנחנו לא מוחים? אני מבין שאין טעם למחות. אבל, זהו, הדברים מחרסמים, מחרסמים במערכת, ואדם רואה הטיה אחת שותקים, אז לאט לאט, עוד דבר, ועוד דבר, ועוד דבר, ואין, איבדנו כבר לגמרי, איבדנו שיבוב. זה עצוב, אבל צריכים לפקוח את העיניים, להגיד לכל הפחות, ככה להתאזן, להגיד, מה קורה פה? יש תורת משה היא רצינית, או שזה סתם המלצות? זה סתם סדרים, זה משהו רציני או לא? בואו נבדוק, מה? יש למישהו סמכות, חוץ עם משה רבינו וסנהדרין, שגם להם סמכויות מאוד מוגבלות, כמו שאמר הרמב"ם מהלכות ממרים. יש שם מישהו סמכות שיכול לשנות מצווה אחת קלה מדברי סופרים היום? לא. איך אומר הנפש החיים? התאספו כל חכמי ישראל לא יוכלו לשנות קוצו של יהוד בדקדוק אחד מדקדוקי סופרים. אז מה הולך פה? מה כאן קורה? למה אנחנו? זה שאנחנו שותקים אנחנו חכמים. אין מה לצוק. אבל לכל הפחות בדיונים הפנימיים שלנו צריכים לדעת שיש סדר אמיתי בתורה. יש פה חריגות לא מוסברות. וזה נורמלי, כי היצר הוא חזק, הוא מטעה בדרכים מאוד ארמומיות. הוא לא מטעה, הוא לא בא לאדם, הוא אומר את חליל שבת. הוא אומר לו, כמו שאומרים דברים, שמע, זה ככה וזה ככה וזה מסורת וזה כך. יש לו המון המון דיבורים שאפשר לתת לאדם רוגע לצערנו, ולקבל דברים גם מעוותים.
אתה הולך לקחת אבן ולזרוק כמישהו שלא
לשבת? לא. אז אני שומר. המחאה הזאת ניתנה כדי לתקן את העולם, לא כדי לקלקל את העולם. מה היא תרוויח מהאבן הזאת? יצא מזה תועלת?
היא שנאה אותך.
היא שנאה. מה?
אז הם מלמדים תורה כל היום.
מה זה?
אבל כל היום שלהם זה מלא בתורה, אז אתה יכול להיות שהם...
בגלל שאם התורה קיבלה זווית מוטעת, אז כל התורה הפכת להיות לסם המוות. אם חס ושלום אנחנו מכניסים נתון אחד בתורת משה שהוא לא נכון, אז זה כבר לא תורת משה. אם אתה בא ואתה אומר שעל פי פנימיות מותר לי לפעול אחרת ממה ששולחן ערוך אומר, אתה הרסת את כל המבנה של התורה. זה קל, זה. אתה מוסיף נתון אחד מוטה, והכל כבר, המערכת היא כבר לא אמינה. זה לא קשה כל כך, לא? כל הדברים האלה זה רק בעינינו, זה לא דברים חס ושלום, שדברים שמדברים אותם ברחוב, כי אין תועלת לדבר אותם. בתוך בית המדרש צריכים להעלות את הדברים לבדיקה. אם יהיה לכם אפשרות ללמד זכות, ליישב את הדברים, נהיה ראשונים שנשמח, אבל לצערנו הרב, הדברים הם יותר מדי חזקים כדי שיהיה בהם אפשרות של שינוי. יש אפשרות בעולם להסביר אדם שפועל את הדברים, את העיוותים הכי קטנים, להסביר אותם, לכאורה אין לנו שום מערכת שתוכל להסביר אותם. טוב, נמשיך לבד שם לברר
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.